רברסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 354 של רברסים פלטפורמה, אנחנו בבמפרס מספר 53. הפרק היום הוא 4 לנובמבר, תאריך מצער, אבל אנחנו מקליטים למרות זאת. ואנחנו שוב מקליטים את במפרס. אני רן, איתי באולפן נמצאים דותן ואלון. היי חברים.
אלון, בוקר טוב.
בוקר טוב. במפרס הוא סדרה של קצרצרים שבה אנחנו מספרים על דברים מעניינים שיצא לנו לפגוש בהם בחודש האחרון. לפעמים זה יוצא קצת יותר מחודש. אנחנו מדברים על בלוג פוסטים, גיטאב רפוזיטוריז מעניינים, טוויטים וסיפורי קרבות שונים. זהו, אז נצלול ישר לעומק, והפעם ממש ממש עמוק, אני אתחיל בספר, או למעשה שני ספרים, שקראתי בזמן האחרון. בוא נאמר, לומר קראתי זה אולי קצת אוברסטייטמנט, יותר נכון האזנתי לשני הספרים האלה, ושני הספרים האלה הם הגוגל SRE Books. זה לא ספרים חדשים, זאת אומרת, ספר אחד מהסדרה הוא בהחלט ותיק, בין יותר משנתיים לטעמי, אבל השני הוא יחסית חדש, יצא ממש ממש עכשיו בחודשים האחרונים. הוא נקרא SRE Notebook, אם אני לא טועה. שני הספרים האלה בעצם מדברים על תרבות ה-Site Reliability Engineering, שבמקומות אחרים קוראים להם גם Production Engineering, או Ops, או DevOps, יש לזה הרבה מאוד שמות. הם מדברים על תרבות ה-Site Reliability Engineering בתוך גוגל בעיקר. בספר השני גם מובאות חברות נוספות, כגון Evernote, אם אני לא טועה, ועוד כמה. ומדברים על כמה דברים. אחד זה כל מיני קווים כלליים, איך מעצבים צוות של SREs, איך הוא פועל ביום יום, מה צריך להסיק אותו. זה אחד. ושתיים, גם מדברים על הדברים היבשים יותר, כגון איך, מה זה SLA, מה זה SLO ומה זה SLI, ואני לא אפרט את זה פה. ואיך מתחזקים אותם ואיך מגיבים כשיש בריץ' של ה-SLA וכו'. אז זה ספר שכל מי שמתעסק ב-reliability של מערכות אונליין, א', סביר להניח שהרבה מהמושגים שם הוא כבר מכיר, אבל עדיין שווה קריאה, כי יש שם הרבה מאוד, יש שם חומר מאוד מאוד עשיר, וספר, בעצם שני הספרים הם מעמיקים. ניתן לרכוש אותם וגם לקרוא חלקית אונליין. את הספר הראשון אני חושב שניתן לקרוא כולו אונליין, את הספר השני היה אפשר לקרוא אונליין עד שהם הוציאו את המהדורת דפוס, והיום אני לא בטוח אם אפשר. אני בכל אופן פשוט הורדתי אותם בגרסאות PDF ו-HTML והאזנתי אותם, האזנתי להם דרך איזושהי תוכנה שמקריאה. זה לא יוצא, לא יוצא מדהים כמו באמת להזין למישהו שמקריא, אבל זה משהו שעדיין אפשר להבין, משהו שפשוט עושה text to speech. זהו, אז אלה שני הספרים האלה. יצא למישהו מכם דרך אגב לעיין בהם?
אני צחיתי בו באחד הכנסים, אבל האמת שעוד לא פתחתי אותו.
לי כן, אבל רן, מעניין אותי איך אתה מאזין, כאילו אתה יכול לפרט טיפה מה, איך אתה, אם זה, כמה זה עובד טוב.
כן, אז תראה, בהתחלה, טכנית הורדתי פשוט אפליקציה שעושה text to speech, ונגיד אתה נותן לו PDF ויכולה להקריא לך את ה-PDF. אז ברמה הטכנית, זה יכול לעבוד, אפליקציה לא מדהימה, לא יפה, לא תמיד עובדת חלק, אבל ברמת העקרון זה עובד, זה משתמש במנוע TTS שקיים בתוך האנדרואיד, ואני מניח שגם קיים בתוך האייפון. אז המנוע עצמו הוא מנוע שהוא בילט אין, האפליקציה רק נותנת את המעטה החיצוני של לקחת את הקובץ, להכיל את הטקסט לתוך המנוע וכו'. זה עובד סביר, בוא נאמר, לפעמים זה אפילו קצת מצחיק, נגיד מושגים או נוסחאות או דברים כאלה נשמעים מאוד מאוד מצחיק, אבל כשמדובר על טקסט רגיל, זה בדרך כלל סביר, אתה יכול להבין על מה מדובר, מה גם שאת רוב המושגים אני מכיר, אז ככה שגם אם יש מושג חדש, גם אם הוא מבוטא בצורה קצת מוזרה, אני מצליח להבין למה הכוונה. אז זה סביר להגיד שלא פספסתי פה ושם מילה, זה לא נכון, כן יצא לפספס כי ההקראה עצמה היא לא תמיד כל כך טובה, הדגשים לא תמיד נכונים, הפיסוקים לא תמיד כל כך נכונים, אבל בגדול אם מסתכלים על ה-80-20 זה עושה את ה-80% עבודה, אז זה סביר. אם הייתה באמת גרסת אונליין הספר שבה באמת מישהו היה מקריא, זה היה הרבה יותר טוב, אין שום ספק שזה יותר טוב מ-TTS. אבל כיוון שאין, וכיוון שאני לא בן אדם שמרבה לפתוח ספרים, אבל אני כן מרבה לשמוע, אז העדפתי את זה. זהו, צריך לקח לי איזה, אני חושב, משהו כמו חודשיים לקרוא את שניהם במצטבר, זאת אומרת, בנסיעות בעיקר.
כן, האמת שאני בשביל לשמוע משתמש בפוקט, זה אם אתה, יש איזה מאמר ואין לי כוח לקרוא אותו באותו רגע, אז שם אותו בפוקט ואז הוא מקריא לי את זה באוטו. אז שנגמרים הפודקאסטים, עובר לזה.
אני מניח שהם בטח משתמשים באותו מנוע TTS, אני מנחש, זה מנוע שהוא בילטין במערכות הפעלה. אוקיי, ולנושא אחר, היום אני אשאר הרבה מאוד באזורים של ה-SRE וכולי, קוברנטיס, בזמן האחרון יוצא לי הרבה לקרוא ולשחק ולעבוד עם קוברנטיס, עדיין לא ברמה של פרודקשן, האמת היא שאפילו עוד רחוק מזה, אבל כן יוצא לי לעשות לא מעט מחקר, וקראתי לא מזמן איזשהו פוסט שבא ומשווה את השירותי קוברנטיס שהם הוסטד על ידי גוגל, מייקרוסופט, ו-AWS. אז GKE, Azure Kubernetes ו-EKS מושבים בבלוג פוסט הזה. הפוסט עצמו נמצא באתר שנקרא CubeDex, שהוא כשלעצמו איזשהו אינדקס מאוד נחמד של דברים שקשורים לקוברנטיס, אז אם אתם בעניין, אני מציע להיכנס ל-CubeDex.com ויש שם פשוט ספרייה, אינדקס נחמד של רכיבים שקשורים לקוברנטיס. בגדול, CubeDex אומר שגוגל קוברנטיס אנג'ן הוא דורות קדימה, זאת אומרת, אני מיד אקלקל לכם ואגיע למסקנה, הוא דורות קדימה ואל תסתכלו על שום דבר אחר. אם אתם רוצים להשתמש במשהו שהוא הוסטד, ואין לכם אילוצים אחרים כמובן, אם אתם לא, גם ככה כבר נמצאים באחד מהעננים, ואין לכם כל אילוץ אחר, ואתם רוצים להשתמש בקוברנטיס שהוא הוסטד, אל תחשבו פעמיים, נכון להיום, גוגל קוברנטיס אנג'ן, הוא נמצא דורות קדימה, וללא ספק הרבה הרבה יותר טוב מכל האחרים. אז זו המסקנה שלו. נושא נוסף שקשור לקוברנטיס, AWS, לא, גם לא שוקטים על שמריהם, גם הם נמצאים כמובן בחגיגה הזו של הקוברנטיס, הם בעצם הוציאו משהו שנקרא AWS Service Operator, שהוא למעשה נותן לכם להפעיל שירותים של AWS דרך קוברנטיס. זאת אומרת, אם אתם כבר עובדים עם קוברנטיס, ואתם כל היום משתמשים ב-kubectl, ואתם עושים kubectl apply לדיפלוימנט שלכם וכו', אז היום אתם גם יכולים לשלוט על שירותים של AWS שהם לא בתוך קוברנטיס, למשל SQS, Kinesis וכו', אתם יכולים לשלוט בשירותים האלה באותה שפה שהייתם כותבים בקוברנטיס. זאת אומרת, הוא בעצם מאפשר לכם להישאר באותה שפה, באותו פלייגראונד שאתם גם ככה משתמשים בו כי אתם עושים קוברנטיס, ולתפעל את כל השירותים האחרים, במקומות אחרים קוראים לזה Brokered Services, זאת אומרת לתפעל את השירותים החיצוניים דרך אותו API של קוברנטיס. וזה גם לוקח כמובן בחשבון את הסקיוריטי ואת ההרשאות וכו'. זה משהו שעדיין נמצא ב-AWS Labs, זאת אומרת זה עדיין לא לדעתי לפי, אני מבין שהוא, זה כנראה עדיין לא משהו רשמי של AWS, אבל זה בכל אופן כן מגיע משם. נושא הבא שאני רוצה להזכיר זה GitHub Actions. GitHub הכריזו לפני שבועיים או משהו כזה על פיצ'ר חדש שנקרא Actions. זה פיצ'ר שהוא נראה ככה מאוד מאוד משמעותי ולוקח את GitHub לכיוון חדש. אני מניח שהם עבדו עליו לא מעט זמן. למעשה מה שGitHub Actions נוצא לכם זה לעשות אוטומציה בתוך GitHub. מי שכבר משתמש בגיטלאב כנראה מכיר את הקונספטים האלה, זה משהו שהוא כבר קיים שם. בגיטלאב קוראים לזה, יש לזה כמה שמות, יש כמה פיצ'רים שקשורים, אבל מי שמשתמש בגיטלאב בטח מכיר את דיפלוי בורדס, ומשהו שנקרא אוטו דאב-אופס, שזה שם נוראי, אבל בגדול מה שזה נותן לכם זה לקרוא לאקשנס, ברגע נגיד שנעשה פוש, לצורך העניין להריץ את ה-CI שלכם ברגע שנעשה פוש באופן אוטומטי, וברמת הקורן כל דבר, זאת אומרת, כנראה הדוגמה הכי הכי נפוצה היא CI, באמצעות פוש, אבל יש לא מעט use cases אחרים. למעשה הוא נותן לכם לעשות אוטומציה מלאה בהתאם ל-workflow שאתם רוצים ברגע שקורות פעולות בגיטהאב. וכבר זריזים, היו כמה זריזים שכבר יצרו דף שנקרא Awesome Actions, אז אם אתם זוכרים מדי פעם אנחנו באים ומביאים כל מיני awesomeים פה בפודקאסט, אז Awesome Actions זה דף שמרכז כמה ריסורסים שקשורים ל-actions על גיטהאב, ואני אראה לכם כמה דוגמאות, למשל איך לעשות טריגר לטרפורם אחרי שקורה איזשהו, אחרי שקורית איזושהי פעולה בגיטהאב, איך עושים דיפלוי לנטליפיי, וגם כל מיני דברים טריוויאליים, כמו נגיד לעשות סליפ, כי האקשנס עצמם יכולים בעצם לרוץ בפייפליין, ולפעמים אתם גם רוצים להשתהות, איך מריצים ג'נקינס באופן אוטומטי, איך עושים דיפלוי של, לדוגמה, Node.js לאזור, וכו'. זהו, אז למעשה GitHub Actions לוקח את GitHub צעד אחד קדימה לכיוון אוטומציה של כל ה-workflow שלכם, זאת אומרת, זה לא רק source control, זה לגמרי, זה אוטומציה של כל ה-workflow שלכם בתוך GitHub.
אז אפשר להשתמש בזה כבר? כי רשום שזה בטא.
כן.
כאילו זה בטא, public בטא או private בטא?
כן, אני חושב שזה עדיין limited בטא, אני לא יודע מה הכוונה ב-limited, יכול להיות שאתה יכול לבקש להירשם, אבל זה עדיין לא לגמרי פומבי. הם כן רושמים מה סט הפיצ'רים ומראים מה אפשר לעשות, אני לא חושב שעדיין כולם יכולים להשתמש בזה. צריך להבין שבעצם האקשנים רצים על השרתים של GitHub. זאת אומרת, הם בעצם נותנים לך להריץ קוד דוקר, אני חושב שזה רק דוקר, הם נותנים לכם להריץ דוקרים אצלהם על השרתים, ולכן אני יכול להבין למה הם רוצים להתחיל בלימיטד בטא ולא רוצים לפתוח את זה ישר לכולם. אני מניח שאתה כמובן גם יכול לעשות טריגר חיצוני ולהגיד, אוקיי, ברגע שקורה משהו אז גם תקרא לשרת שלי ותריץ קוד משלי, אבל בבייר באונס אתה פשוט יכול להריץ דוקרים כתגובה לדברים שקורים בגיט-האב.
זה היה בלצר ורעתתי וכו'.
כן, בנוגע לבטא אפשר להירשם, אני חושב שהם מכניסים אותך לבטא תוך שבוע, שבועיים, פשוט העניין הוא שאתה לא רואה שנכנסת לבטא, כי אין UI או משהו כזה ל-GitHub Actions, מה שצריך לעשות זה להוסיף את הפיילים שצריך לתוך הריפו שלך, ואז הריפו שלך עובד עם Actions. אז מי שנרשם צריך פשוט לשים לב לזה.
אפשר לעשות Action? שיודיע לך שהאקשן עובד, ואז כאילו תעבוד רגיל, ברגע שפתחו אותך לבטא, תקבל מייל.
באמת שכן, זה האקשן הראשון שלך.
נכון.
עלית פה על משהו באמת חשוב. אוקיי, טוב, זהו, וכמו שאמרתי, דווקא בעניין הזה הם כנראה קצת עוקבים אחרי כנראה אחד המתחרים שלהם, גיטלאב, כי בגיטלאב כבר יש דברים כאלה דומים. זה לא אותו ספק, זה לא בהכרח אותם פיצ'רים, אבל זה אותו כיוון מוצרי. נושא אחר, בגוגל יש תוכנית שנקראת AI Residency, תחת המטריה של גוגל AI, שזה אחד מהענפים של גוגל, ומה שהתוכנית הזו מאפשרת זה לגור בגוגל שנה, זאת אומרת לחיות, להיות מועסק של גוגל במשך שנה, ולעשות למעשה כמו תואר שני ב-AI במשך השנה הזאת. זאת אומרת, ללמוד, לעשות פרויקטים, לקבל חונכות מטעם מומחי AI, כמו שהם אומרים, של גוגל, לעשות את זה מהמשרדים של גוגל, ולהיות בתוכנית הזאת למעשה סטודנט במשך שנה שלמה. ומה שחדש ומעניין, זאת אומרת, התוכנית הזו כבר קיימת שנתיים, מה שחדש ומעניין שהתוכנית הזו גם עכשיו פועלת בתל אביב, בישראל. אז זה אני חושב חדשות טובות לשוק הישראלי. אני לא יודע מה הקפסיטי של זה, אני מניח שקפסיטי של זה מוגבל, וכמובן שצריך להגיש אפליקיישן ולקוות להתקבל, אבל התוכנית עצמה היא נראית כמו תוכנית מאוד איכותית ומעניינת, אני מכיר חלק מהאנשים שעובדים שם, אז אני חושב שמי שנמצא בשלב הזה של החיים שלו, זה יכול להיות משהו מעניין בשבילו. זהו, האייטם הבא שראיתי שגם אלון התעניין בו בהמשך, זה סט חדש של כלים שפייסבוק פרסמו שנוגעים בלינוקס קרנל. זה למעשה נראה כמו, אני חושב, 4 או 5 פרויקטים די גדולים, כל אחד מהם הוא פרויקט די גדול, שבא ונותן כלים לפיתוח של לינוקס קרנל, זאת אומרת, סליחה, לפיתוח מעל הקרנל. אחד הדברים הבולטים ביותר שם זה משהו שנקרא C-Group 2, שבעצם לוקח את הקונספט של C-Groups ומפתח אותו ונותן לו עוד כמה פיצ'רים שלא ניכנס אליהם פה. נושא נוסף שאני חושב שכבר הזכרנו את זה פה בפודקאסט לפני זה OOMD, Daemon User Space, שמטפל ב-Out of Memory ועושה זה בצורה אינטליגנטית שגם מתחשבת בפריוריטיס ודברים אחרים. הם מדברים על מערכת קבצים חדשה, BTRFS, מערכת קבצים חדשה שהיא, כמו שהם אומרים, היא מותאמת יותר ל-workflow ולצרכים של דאטה סנטר מודרני. זאת אומרת, יש פה דברים תשתיתיים שכל אחד בפני עצמו הוא די גדול, בהחלט אוסף מכובד של כלים, שהם כבר משתמשים בהם הרבה זמן, ועכשיו הם הוציאו את זה לקוד פתוח. לי זה נשמע מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, זה לא משהו שאני מניח, מי שכבר יש לו דאטה סנטר שרץ, זה לא משהו שמחר בבוקר הוא מיד קופץ, זאת אומרת, זה לא איזשהו יוטיליטי קטן, זה בהחלט משהו שהוא תשתיתי גדול, אבל זה נשמע כמו אוסף של כלים שהוא בהחלט מאוד משמעותי, ומי שעכשיו מתכנן את הדאטה סנטר שלו, כדאי לדעתי שיתחשב ויסתכל בהם.
מה שמוזר הוא שלא חשבתי ש-BTRFS זה של פייסבוק,
אני לא יודע אם זה לגמרי שלהם, אבל לפחות פרסמו את זה כחלק מהכלים, אז יכול להיות שיש להם חלק בזה, אולי זה לא רק שלהם, אבל הם תורמים לשם.
כן, נראה שוויקיפדיה שם את פייסבוק החלק מהמפתחים של...
באתר הרשמי רשום לך BTRFS, פייסבוק אופן סורס.
כן, במקור רשום שזה של אורקל, ואז כל מיני חברות הצטרפו ועשו איזה איגוד כזה. שמפתח את זה.
אז לא כולם התפרסמו רק היום, כמו שאמרנו, חלק כבר התפרסמו מקודם, אבל הם עשו ככה איזשהו איגוד של כולם, וגם באו והסבירו איך הם עובדים ביחד. זהו, זה אני חושב אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקרו בסביב הקרנל של לינוקס בחודשים האחרונים, ואני חושב שזה מעניין. נושא אחר תשתיתי.
אם אתה כבר בקרנל של לינוקס, אז יש את הסיפור עם רדט, ש-IBM קנו אותם, אז... עתידם גם יכול להיות איזה משהו מעניין בעולם על לינוקס, שעכשיו כנראה עסקים כרגיל, אבל קשה לדעת.
ולינוס טורבלד חזר, אתם יודעים?
לא ידענו.
כן, הוא חזר.
לא התקשר. נבדוק וואטסאפ.
הוא חזר, בסך הכל זאת הייתה הפסקה של חודש, והוא הבטיח להיות יותר נחמד, ואני רואה שהוא הולך לסדנאות של זה וכאלה, של טיפול בזעם. בקיצור, אני אחפש את זה ואני אשים את זה ללינקים, היה שם כזה, נראה שזה היה באקר ניוז, והיה תגובות ממש מצחיקות לזה.
אז אנשים ניסו להרגיז אותו ולא הולכו פועל?
כן, כאילו שהוא הצטרף לאחת מהטיפול, סדנות טיפול בזעם, ופשוט אמר שכולם מטומטמים. כאילו זה היה אחד הטוקבקים המגניבים של שם.
צריך לבדוק, תעשה קומית דפוק, ותראה איך הוא מגיב.
לא צריך לעשות קומית דפוק, צריך לעשות אפילו קומית טוב.
טוב,
אחלה, כן, אז רק לסגור את הנקודה, כן, אז באמת IBM קנו את Red Hat לא מזמן, אני מניח שכבר... מי ששומע את זה כבר מזמן קרה על זה, בסכום זעום של באזור ה-34 מיליארד דולר. אז יופי, מזל טוב לכולם, ובואו נראה מה יקרה לעולם הלינוקס בעקבות זה. עוד קצת באזור התשתיתיות, אבל הפעם פחות כסף, אבל כן IBM. Envoy, או כמו שאומרים באנגלית, Envoy. זהו פרוקסי, פרוקסי שבעצם נכתב בליפט, בסוף אני גם אגיע לחיבור ל-IBM. פרוקסי שנכתב בליפט, והיום הוא מאוד פופולרי, הוא עדיין ככה מאוד מאוד low level, ומי שרוצה להתחיל ללמוד את הפרוקסי הזה, אז מוזמן לעשות את זה דרך לינק, דרך בעצם איזושהי טיוטוריה של ג'סיקה, נדמה לי קוראים לה ג'סיקה אוונס, שבאה ומסבירה ככה מאוד בפשטות איך הבייסיק של Envoy עובדים. יש שם כמה קונספטים של פורטים, של דימונים לדעתי, של סרוויסים, אני כבר לא זוכר בדיוק איך קוראים להם, אבל זה בעצם איזושהי טיוטוריה ככה מאוד מאוד נגיש על איך מתחילים לעבוד עם Envoy. בנוסף, יש מוצר נוסף שהאמת שהקלטנו לא מזמן פרק גם עליו, למעשה התפרסם היום, של מוצר שנקרא Istio. Istio זה בעצם איזשהו מוצר שעוטף את Envoy ונותן לו אורקסטרציה, והמוצר הזה נכתב בשיתוף על ידי IBM וגוגל ואחרים. ובלוג פוסט נוסף שרציתי לדבר עליו זה בעצם איזושהי השוואה או איזושהי מדידה של הפרפורמנס של Istio בקלאסטר שהוא יחסית גדול, עם יחסית הרבה מאוד סרוויסים, והלינק נמצא פה בשואו נוטס, אבל השורה התחתונה היא שא' זה צפוי שכל מידלוור יוסיף איזשהו אוברהד, זאת אומרת כולם מצפים לזה, אבל לפחות לפי הבדיקות שערכו בחברה שנקראת ביג בסקט, שהם ערכו את הניסוי הזה, האוברהד הוא משמעותית הרבה הרבה יותר גדול ממה שהם ציפו, בסדר גודל של, אני חושב, עשרות או מאות אחוזים, לפחות בחלק מהסנריוס, שזה משהו שכמובן שהוא בלתי מתקבל על הדעת כשמכניסים פרוקסי. יכול מאוד להיות, תראו, אני יודע שיש כאלה שיש להם דווקא ניסיון הרבה יותר טוב עם איסטיו, אז יכול להיות שבאמת התנאים שהם בדקו הם תנאים שהם סאב אופטימליים לאיסטיו, ואני רוצה לקוות שאיסטיו כן יודע להתנהג בצורה טובה ויפה בסיטואציות אחרות, אבל לפחות לפי מה שהם פרסמו, הביצועים של איסטיו, נכון, של איסטיו, כמו שאמרנו מקודם, הוא למעשה גם עוטף את אנבוי, הביצועים שלהם הם לא מקובלים, נכון להיום. צריך גם להזכיר אבל שאיסטיו זה מוצר מאוד מאוד חדש, הוא רק עכשיו הגיע לגרסת 1.0, מוצר שהוא עדיין מאוד מאוד צעיר, ואף אחד לא בא לטעון שהוא כבר state of the art. אז אני חושב שהעתיד עוד יכול להיות בהחלט בהחלט ועוד, רק עכשיו לגשת בזהירות.
אני הייתי לוקח את זה מאוד בספק, את הדבר הזה, כי בכל זאת גוגל משתמשים בזה בפרודקשן לזיכרוני, נכון? וכאילו... זה כנראה בעיה מאוד נקודתית בבדיקות, או כאילו לא אומר שאין את הבעיה, אני אומר שזה כנראה מקרה, באמת כמו שאמרת, מאוד ספציפי, כי משתמשים בזה הרבה בפרודקשן כבר, וזה נשמע שאוהבים את זה, אז כאילו, לא יודע.
אני לא חושב שגוגל משתמשים בזה בפרודקשן, אני יודע שהם מתכוונים, אני חושב שאחרים כן, ובגלל זה, הבנצ'מרק הזה נראה לי קצת מוזר, זאת אומרת, זה באמת אני מסכים ש... זאת אומרת, אם זה היה ככה, אף אחד לא היה משתמש. נכון? אף אחד אפילו היה חושב להשתמש. אז כנראה שהדברים לא כל כך גרועים, אבל בוא נאמר, זה מה ש... זה רק מראה לנו שאנחנו צריכים לגשת בזהירות. לגשת בזהירות ולמדוד ולראות איך הדברים עובדים בשבילנו. יכול באמת שהיה פה איזשהו use case, או מדידה לא טובה, או use case שהוא באמת סאב אופטימלי באופן מיוחד, וצריך יהיה לתקן אותו, אבל אם ה-use case שלכם הוא לא כזה, אז זה קצת פחות נורא. זהו, נושא הבא והאחרון שלי להיום, נתקלתי בכמה אוסף של דיאגרמות מאוד מאוד נחמדות שבאות להסביר על שירותים שונים של AWS. האתר נקרא awsgeek.com, ושם אתם יכולים למצוא דיאגרמות מצוירות בצורה כזה מאוד נחמדה ומהירת עיניים על השירותים השונים של AWS, שבעצם הדיאגרמות באות ולהסביר לכם שני דברים. אחד זה מה אתם צריכים לדעת, זאת אומרת מה השירות הזה נותן, ושתיים זה קצת על איך הוא עובד, איך הוא ממומש, ממש ממש ב-high level. הסתכלתי למשל על זו של EKS, של Elastic Kubernetes Service, בעצם מראים לכם מה אתם יכולים, איך אתם יכולים להשתמש בשירות, למעלה, זה החלק העליון, ובחלק התחתון, קצת על המימוש שלו, מאוד מאוד ב-high level. זה עוד דיאגרמות מאוד מאוד נחמדות, זה ממש כזה דברים אסתטיים שאפשר ללכת ולתלות בחדר אם בא לכם. מאוד מאוד נחמד.
ממש כן. ממש יפה. יכול להיות שזה כאילו הכל ידני?
זה נראה לי כאילו איזשהו פונט כזה, אני לא בטוח שבאמת הכל נעשה ידנית. זה נראה כזה בכתב יד, למי שעדיין לא רואה את זה, זה נראה כזה משהו שמצויר ומקושקש בכתב יד. אני לא יודע, אולי זה פשוט איזשהו פונט וסטייל. לא יודע אם זה באמת נעשה ככה.
זה פונט כזה רנדומלי, כן. נסה לראות סתם לזהות אותיות ועקביות ואין עקביות. כאילו זה נראה ממש מרשים. אם זה נעשה ידנית...
כן, ויש גם כמה דברים רוחביים, למשל, אוסף ההכרזות מ-AWS re-invent 2000 וכמה זה 2017, שמצויר כמו מפה, ממש מפה טופוגרפית, עם הרים וימים, ובכל, כשיש הכרזה מעניינת, אז יש הר גדול, ויש אגמים, וממש ממש נחמד, מאוד מאוד אסתטי.
זה ממש חמוד, כן?
ממש יפה.
יפה. כן. האמת שזה נחמד, אתה יודע, להתחלה כזה.
זה בא ממישהו שעובד ברקספייס, נכון?
כן, זה לא, אני לא יודע איך הוא עובד, אבל הוא לא עובד של AWS, זה אני זוכר.
יש פה כמה. יש פה מישהו שעובד בלוסי צ'ארטס, ויש פה מישהו שעובד ברקספייס שעשו את זה.
לוסי צ'ארטס, לוסי צ'ארטס נשמע הגיוני שיעשו את זה.
אוקיי, זה אוסף שלי להיום, אלון.
טוב, אני אתחיל בפרונט-אנד בריאקט, אז היה את הריאקט קונפרנס והכריזו שם על ריאקט 16.7 אלפא, ומה שמעניין, דיברו שם, הכריזו על ריאקט הוקס, שזה ממש מהפכה בריאקט, השינוי הכי משמעותי לדעתי שקרה לריאקט. ריאקט הוקס זה דרך... לעבוד עם סטייט, שזה היחידה הבסיסית, בוא נגיד בריאקט שאתה רוצה שמשהו ישתנה, מחוץ לקלאסים, בפונקציות, בדרך הרבה יותר פשוטה, פשטו את כל הלייף סייקל איתו, יש כמה הוקים שהם עשו, הוק של סטייט, הוק של אפקט, ובאח לי עוד הוק פתאום, וזה ממש מפשט את הקוד ואת הצורת קריאה, וזה גם לא שובר כלום. זה סייד ביי סייד עם הקוד המקורי. דן אברמוב עשה על זה הרצאה יפה על ההסבר, וזה באמת שינוי מדהים. אני חושב שזה צריך לקרוא לזה ריאקט 2 רק בשביל למרות שזה לא שובר כלום, רק בשביל כאילו הבא בתור, רק בשביל שזה מה שמרשים. אבל לא יודע, אנשים התחילו, יש את זה הרבה כאילו דיונים, אם זה מסבך דברים, מפשט דברים, מתי נכון להשתמש בזה, מתי לא נכון להשתמש בזה. זה פרדיגמה שונה של תפיסה קצת, צריך לראות את הדמוים יותר בשביל להבין, אבל נראה אם זה יתקבל בכלל. זה כרגע מה שנקרא, הם הוציאו את זה לפרופוזל, וכדי שהקהילה תגיב על זה ותגיד אם זה נשמע לה נכון, לא נכון, מעניין, לא מעניין, וימשיכו עם זה הלאה. על פניו לי, בהתחלה זה היה נראה מוזר, אבל אחרי שראיתי את ההרצאה, זה עשה שכל ונראה פתאום מאוד הגיוני. וממש, ממש מחכה לזה. אז אז גם יש את הוידאויים שהיו מהקונפרנס, ואת הוידאו הספציפי על ההוקס, שאני ממליץ לראות, ושיהיה לכולם בהצלחה עם הוקס, זה ממש שיתפוס. לא, אבל מי שרוצה להשתמש בזה, אפשר כבר להשתמש, אבל לקחת בחשבון שזה אלפא, והם אולי ישברו לזה את ה-API. למרות שאמרתי את זה, הם טוענים שבפייסבוק הם רצים עם זה כבר חודש בפרודקשן. אז בוא נגיד, זה לא יישבר לגמרי. זה כנראה יחסית יציב, ולא עם יותר מדי בגים, אם זה רץ בפייסבוק. זהו. אז זה באמת שינוי משמעותי, ואפשר לסיים פה C. זהו. טוב. נמשיך הלאה. טוב. פחות מרגש קטן כזה, שעבר מתחת לרדאר. AWS למדה, הגדילו את הלימיט של למדה ל-15 דקות. מי שנתקע עם למדות ארוכות, אז עכשיו זה יכול לרוץ קצת יותר, למרות שברוב המקרים כנראה זה לא ה-best practice, אבל יש מקרים ספציפיים שזה יכול לפתור איזה בעיה נקודתית, אז אפשר לקחת בחשבון. יש איזה extension נחמד ל-Visual Studio, שנקרא Neuron, שהוא מיועד ל-Data Science, והוא פשוט בזמן שאתה כותב את הקוד בפייתון, הוא מראה לך איזה דיאגרמות והתפלגויות ומה קורה קצת, מאוד ויזואלי. אני אישית לא עובד עם זה כי אני, אין לי משהו עם דאטה סיינס כרקע, אבל אנשים מאוד, התגובות על זה מאוד חיוביות ואנשים די יפו על זה. אז מי שעובד עם דאטה סיינס, שווה לנסות לשחק עם זה, זה נראה extension מאוד חביב וסימפטי. אז זהו. נמשיך הלאה. משהו מעניין, גוגל, זה כאילו נשמע לא מעניין, אבל זה כן מעניין, גוגל הכריזו שעכשיו בשביל לעשות לוגין לשירותים שלהם חייבים JavaScript enabled, כי כדי למנוע, כן, הם צריכים את הקפצ'ה וכל מיני דברים, וכדי שהלוגין יהיה יותר סקיורד, ומה שכן זה די שם סוף תמיד לאמרה הזאת, שתמיד תחשבו שלא בהכרח ליוזרים יש JavaScript, ושיתמודד גם האתר אופליין, ותמיד יש את המשפטים האלה, אז גוגל תכלס אמרו, חבר'ה, זהו, הגענו למצב שלכולם יש JavaScript, ואם אתם רוצים לעבוד בשירותים של גוגל, אז הלוגין שלכם אתם חייבים JavaScript, הם מדברים על של פחות מ-0.1% רק אין JavaScript, ולמרות שאצלהם זה כנראה הרבה מאוד יוזרים לגוגל 0.1%, אבל אפילו הם כבר מוותרים על זה, אז
אני עובר
מספיק עם השטויות, אפשר לחיות עם JavaScript. אני, אז זהו, אז אני מתחיל לעשות enable ל-JavaScript, יש הסבר איך לעשות זה בכרום, ובכל האלה, מי שאין לו. אז אני אעבור אתכם סטפ ביי סטפ, נכנסים לסטינגס. טוב, הקיצר, בקיצור, אז זה מעניין, כי אני חושב שהיה לכולם תמיד, היה כאילו איזה מוסכמה, משהו שרץ כמה שנים, תחשבו שלא לכולם את JavaScript, לא לכולם את JavaScript, בפועל לא מה שהתייחסנו לזה, אבל זה איפשהו עדיין ב-back of your head, אז אפשר לפנות את כמה תאים האלה שהחזיקו את המידע הלא שימושי הזה.
בדרך כלל משתמשים בזה לבדיחות, נכון? באיים האלה שזה לא JavaScript, היית כותב כל מיני שטויות שאתה לא רוצה שאף אחד יראה.
אז טוב.
טוב,
אז נמשיך הלאה?
כן, הלאה.
JavaScript, יאללה. אז חבר'ה, JavaScript זה שפה, טוב, לא, טוב, יאללה. סיימנו עם הבדיחות האלה. טוב, באותו, בנושא גם JavaScript, יש איזה משהו ש... פריימורק שנקרא קרלו, שהוציא אותו, זה בגוגל לבס, ומה שהוא נותן זה לכתוב אפליקציות UI, שמשתמשות בנוד ובחרום אנג'ן. דרך עם פופטיר, שזה דרך לעבוד עם החרום, מי שמכיר. ומה שאפשר לעשות עם זה, כנראה דברים נחמדים, אולי זה יכול להיות תחליף הרבה יותר טוב לאלקטרון, או משהו כזה, כי זה נראה הרבה יותר פשוט, ותכלס זה מתבסס על חרום, ופחות צריך להכיר דברים. וזה נראה מאוד חביב לפתח עם זה, זה שאני אפליקציה.
לא הבנתי את הפרויקט הזה כל כך, הוא נראה שהוא ביג דיל, אבל תכלסים נכנסים ומחפשים איך זה בנוי, אין שם כמעט קוד. יש פה איזה אולי במצטבר 100 שורות קוד בהכל. נראה לי, אני אישית קצת פיפסתי את ה... אתה יודע משהו שאני לא יודע?
אני... תראה, הם זרקו את כל המשקל על חרום. הם אומרים, יש לך חרום, אז אנחנו משתמשים בחרום שיש לך על המכונה. הם אפילו אומרים לך שבהרצה הוא פותח לך את החרום. כאילו, בלי חרום זה לא יעבוד שמותקן לפני זה. כאילו, זה כביכול החיסרון של הפריימורק.
הבנתי.
היתרון שלו שהוא מאוד lightweight בגלל זה, כי הוא כבר יושב לך על החרום שיש לך.
לחסוך את ה... לחסוך את ה... נגיד את האורז אפליקציה. לחסוך את ה-download side או משהו.
כן, האפליקציה מאוד קטנה, וגם אתה עכשיו... תכלס, למה צריך אלקטרון?
כן, לא, בסדר, כאילו, הם כאילו אומרים, בוא נגיד שזה הביג דיל פה, הם אומרים שלכולם כבר יש חום במחשב, וזה כאילו כמו הג'אווה, כמו ה-JRE שיש לכולם, ולכן, אוקיי, זה כאילו פלטפורמת הרצה כבר הפך להיות, בוא נעבוד מעל זה.
כן. תכלס, הם אומרים לך how it works, אז הוא אומר קרלו locates Google Chrome installed locally, launch at it, establish connection to over the process pi, ו-expose a high level API for rendering Chrome in node environment. אז זה פשוט חסכו, כי הם הולכו על החרום, זה הטריק. וזה, הם גם דוחפים ככה את חרום, אבל זה מעניין. כי תכלס, תמיד אם משהו לא עובד, אז תגיד למישהו, תתקין חרום, יותר פשוט נראה לי. לא יודע, זה דווקא, אני אוהב את זה. טוב, ומשהו אחרון פיקנתי למי שאוהב להבין איך דברים עובדים, אז יש איזה אתר ש... creating a QR code step by step, אתה רושם את הטקסט, אתה רושם את ה... הוא מכין לך מזה QR, ואז הוא מסביר לך איך יצרו את ה-QR, כל טעם הערך שצריך להיות בו, עם הסברים, עם המיפוי של כל התאים, ולפי הקלט שאתה מכניס, אז מי שעניין אותו איך QR קוד עובד, אז יש פה הסבר ממש מפורט, step by step, ואחרי זה אתם יכולים להכין QR קוד משלכם בעצמכם, או להשתמש באתר נורמלי ולעשות את זה.
ממש מגניב. זה גם פרויקט של פייסבוק.
באמת? אין להם QR במערכת, לא הבנתי מה אתה רוצה. זהו. דותן, עברנו אליך.
כן. טוב, אז אני שמתי, בהמשך לריאקט וכו', שמתי לינק ליוטיוב צ'אנל של ריאקט קונף. מה שאני אהבתי שם, שיש שני וידאוים של שני ימים. 8 שעות כל אחד, אפשר לראות במרוכז את כל ה... פשוט להיות בכנס. אם שמים את זה על כפול 2 מהירות, אז אפשר כזה לראות את כל הכנס ב-8 שעות. נניח לאנשים נורמליים זה יכול לקחת שבוע, שבועיים, אבל זה אחלה דרך להסתנכן, באמת כמו שאלון אמר, זה אחד מהקונפרנסים היותר משמעותיים בריאקט שהיו לאחרונה. בנושא של הוקס, אז התחילו להצטבר כל מיני חברות, או אני לא כך הבנתי בדיוק אם זה חברות או פרויקטים, שמרכזים כל מיני הוקס למיניהם. למשל, הוק שמתחבר ומראה סטטוס של בטריה, מתחבר לאודיו, יש תמה מעל הכל, בערך כל משהו סייד אפקטי, כל משהו מתחבר לדברים שהם, נקרא לזה, סביב המערכת הפעלה, יש לו הוק, ועוד ועוד ועוד, יש כל מיני קונטקסטים, סטיילים, יש פה בסביבות, הייתי אומר, 50-60 הוקס, וגם יש פה לינקים לריפוזיטוריז שהם שוב אוספים של הוקס. אז זה ממש מעניין, כאילו זה פתח חלון כזה לעוד דרך לחלוק דברים, והפעם במקום לחלוק קומפוננטות, אתה חולק לוגיקות.
צריך להיזהר עם ההוקס האלה, כי שזה יצא, אז אנשים התחילו לפרסם הוקס, ונגיד עשו פאץ' הוק שעושה ממויזיישן. ואז דן אברמוב אמר להם, חבר'ה, אתם, זה ממש לא הכיוון, אתם עושים פה טעות, אתם לא אמורים לעשות פאץ' ברנדר. כי התחילו לעשות מלא הוקים שהם לא נכונים. אז שמסתכלים על זה, לא עברתי על האתר, אבל, ואני גם לא כזה מומחה בהוקס, כן? אל תתפסו אותי כזה מומחה, כולה איזה שעה וידאו וקצת קריאה, אבל... אז דן אברמוב אמר על הרבה הוקים, חבר'ה, תעצרו, אתם לא אמורים לעשות פאץ' בזמן הרנדר, תחשבו על הרנדר, לא הייתם כותבים את הפונקציות האלה ברנדר, אז המון הוקים הם פשוט לא נכונים, כאילו שאנשים פרסמו בטוויטר, אז אני לא יודע אם הם הגיעו לאתר הזה או לא, אבל קחו בחשבון.
אני חושב שזה ממש
בחיתולים.
אני חושב שזה סמל לפיצ'ר עצמו, כי באמת אתה מצפים ממך לעבוד עם זה, ברנדר, ואומרים לך שבעצם הרנדר הוא כבר לא רק רנדר, אלא הוא גם לייף סייקל וגם ברנדר. אז כאלה, דברים כאלה קרו באופן טבעי, אני מניח שזה פשוט הטעות, הבעיה היא דווקא בפיצ'ר עצמו, אני חושב. כאילו זה חלק מהדברים שהם צריכים לשייף.
כן, הם צריכים לשייף כמה דברים. כאילו, יש כמה דברים שכנגיד קפצו לעין שנורא מוזר, שהם נגיד אמרו, תראו איזה יופי, במקום לעשות, אנחנו עושים אפקט, הוק חדש של use effect, ואומרים, הנה, במקום עכשיו לשים גם את אותו קוד ב-did mount וגם ב-did update, אנחנו עושים use effect. ואז אני חשבתי, אז למה הם לא הוסיפו פונקציה כזאת ב-life cycle, שהיא קורית גם אחרי did mount וגם אחרי update, כאילו,
נכון,
הם כאילו דחפו את זה רק להוקס, שזה מוזר, אז עכשיו
גם... שוב זה כאילו מתחבר עם מה שאתה אומר לגבי fetch, אז... אם אתה מצפה ממני שבדברים שאני רגיל לעשות בדיד מאונט אני אעשה שם, אז
אתה צריך לעשות זה כאפקט, לא כפאץ' ממויזיישן שיקרה לך ברנדר. הקיצר זה קצת טריקי, זה מעניין, האמת ששווה גם לראות את דן אברמוב בטוויטר, כי הוא התחיל לשחק עם זה, זה מצחיק, הוא מאלה שכתבו את הפיצ'ר, ואז הוא התחיל גם לשחק עם זה, ואז הוא כתב איזה דוגמה לאיזה קלאס שהוא עשה, ואז הוא אמר, הוא לא יודע אם זה קלאס, אם זה לא, סליחה, לא קלאס, פונקציה שמשתמשת בהוקס, ואז הוא אמר, אני לא יודע מה עשיתי פה, אם עשיתי פה רדיוסר עם הוקס, עשיתי פה משהו טוב, או שזה בעצם אנטי פאטרן. כאילו, הוא בעצמו עוד לא היה סגור על זה שהוא כתב בזה, אם זה נכון מה שהוא עושה, או שזה לא נכון המימוש את זה. אז הבסט פרקטיס היא בנו על ידי הקהילה, ועל ידי הצוות קור של ריאקט, שאני מניח שיגיד חבר'ה, הביצועים פה על הפנים שאתם עושים ככה, או לא חשבנו על המקרים האלה, אז באמת אין עוד use case כאילו שאפשר להגיד אוקיי זה הפאטרן תעבדו 1, 2, 3
כנראה שזה אומר שכשהם אומרים שזה בשימוש בפרודקשן אז זה כנראה כמה use cases מאוד נרו שנותנים המון המון value חזרה לפייסבוק אם יש להם לוגיקה שהם צריכים לחלוק לוגיקה מאוד מאוד מסוימת אז הם קראו את זה החוצה ייצרו מנגנון ו... ככה אני מניח שהם קוראים לזה, השתמשנו בפרודקשן, כי אין להם עדיין best practices, זה אומר שהם עוד לא עשו מגוון רחב של use cases מעל זה. סתם אני מנחש.
כנראה, וגם אתה יודע, פתאום הקהילה באה, אתה יודע, הם כתבו את זה, הם יודעים איך ההוקס עובד מאחורה, והם כתבו את ההוקס כנראה בפייסבוק בגישה כזאת, ואז הקהילה באה והתחילה לעשות מה שנקרא שטויות, כן? בלי להבין. אז זה כאילו העניין, או שבאמת הסינטקס לא ברור, או שזה כאילו נתנו יותר מדי כוח במקום שלא אמור להיות, וכל מיני כאלה. ועוד משהו שממש מוזר, שהסדר כתיבה של הוקס הוא חשוב, שזה כאילו קטע מוזר מאוד, ואתה לא יכול לשים את זה בתוך איפים. כאילו, שזה גם, אתה לא יכול לעשות איף, יש לי מצב כזה, אז תגדיר הוק. הוקים חייבים להיות מוגדרים תמיד, והם הוציאו לינטר כדי להגן על זה, שזה קצת כאילו, זה קצת מוזר, אבל זה התחלה של פיצ'ר.
זה מג'יק טיפה. כן, זה טיפה מג'יק. טוב, אז זה באמת אלפא.
אבל זה אלפא מגניב, ולדעתי באמת זה הולך לעשות מהפכה.
מסכים. טוב, אז האייטם הבא למתחילים, החבר'ה שמאחורי סטוריבוק הוציאו סטוריבוק טוטוריאל שנראה מאוד מאוד מגניב, שמלמד איך לעבוד עם סטוריבוק ממש מאפס. אז מי שעדיין לא נכנס כי הוא חשב שיש פה אוברהד רציני ללמוד סטוריבוק וכאלה, שזה מחשבה די נורמלית בעולם של ג'אווסקריפט, אז עכשיו יש דרך להיכנס לזה בצורה נעימה, נוחה, שלא מניחה שאתה יודע משהו, ממש, זה נראה ממש טוב. אייטם הבא, אין כל כך חשיבות ל... נקרא לזה לאנאונסמנט הספציפי הזה, אבל V8 משחררים את V8 גרסה 7.1. אני תמיד עוקב אחרי ריליסס של V8, כי פשוט הריליס של V8 מביא לך דברים טובים בחינם, גם לנוד, גם לבראוזר, לכל סביבה שאתה עובד איתה, סביבה מודרנית. ופה הם מראים גרף שמאוד אהבתי, מראים איך הם שיפרו את הביצועים בצורה די משמעותית, עד 40% שיפור, בכל מיני מצבים של עבודה עם ליטרל למדז כאלה. אז אם אתם הרגלתם את עצמכם לכתוב למדז כזה חופשי חופשי, וחשבתם שיש לזה מחיר, אז יש לזה מחיר, אבל עכשיו המחיר אפילו ירד. ככה שיש כוח מאחורי ג'אבסקריפט מודרני, שבעצם תמיד ידאג שהדברים שאתם כותבים, גם אם הם נראים abuse, יהיה להם פרפורמנס מעולה. אז ספציפית, הנקודה אחת בריליס הזה לא כזה חשוב, מה שחשוב הוא שיש פה עיקרון מאחורי V8, שיש ריליסים עקביים, והם תמיד מנסים לשפר את הפרפורמנס של V8, יחד עם איך שג'אבסקריפט נראה היום, ואיך השימוש של ג'אבסקריפט נראה היום. זה ממש נחמד. זה אחלה פלטפורמה לעבוד מאחוריה. ככה אני עושה גם את ההחלטות שלי, אם אני הולך על נוד או כל סביבה שהיא נתמכת על ידי V8, אני יודע שיש גוף שלם של הנדסה שדואג לפרפורמנס של זה. זה ממש נחמד.
זה מאוד מעניין, כי כבר דיברנו על זה, אבל הצורה שהם דואגים לפרפורמנס זה על פי real world דוגמאות, כאילו examples, הם שיפרו את זה בהמון דברים בריאקט, למשל, כי הרבה אתרים משתמשים בריאקט, הם יושבים על הגוגל סייט ספיד, ומשם לא שואבים את הדאטה, והם משפרים דברים שבשימוש. אז דברים שלאט לאט צוברים שימוש גבוה, הם קופצים להם יותר גבוה לשיפור, יש להם ממש מערכת שהם בוחרים למה לעשות אופטימיזיישן לפי מה שאנשים בעולם משתמשים, אז... באמת, כאילו, בוא נגיד, הם מקשיבים לקהילה בלי לשאול את הקהילה. זה ממש מעניין.
כן, כן.
אתה יודע, יש להם גם יכולת לעשות את זה על סרבר, זאת אומרת, בקליינט זה ברור, יש להם מאזינים לחרום ויודעים מה הוא עושה. יש לך מושג, הם גם יכולים למדוד את זה בצד של הסרבר, בנוד?
אני מניח שצריך לדווח להם. אולי יש להם איזה ספריות שאפשר לדווח אנליטיקות, אני אבל לא יודע. הם אמרו שהם משתמשים בכלי בקליינט, אני לא זוכר, של הסייט ספיד, ולפי זה לומדים דברים, אבל בסרבר אין למושג האמת.
ולשם יש מערכים שלמים של בנצ'מרקים, אם זה יותר מפורסמי או פחות מפורסמים. כאילו יש עולם שלם של בנצ'מרקים שעובד על הפלטפורמה הזאת.
כן, אבל בנצ'מרק זה משהו סינתטי, זה לא real world use case. זאת אומרת, אתה יכול לנסות לעשות שיהיה כמה שיותר דומה, אבל זה עדיין משהו סינתטי. זה לא כמו בדפדפנים, שיש לך באמת התפלגויות ואחוזי שימוש ודברים כאלה.
אגב, היה על זה, אפרופו, דיברו על זה שהם עכשיו משפרים את הקטע של array split, מה שמשתמשים בהוקס, כי הם ראו עלייה של זה, כנראה בגלל פייסבוק שמשתמשים בהוקס, אז עכשיו זה מתקשר.
וואו, אוקיי.
כי זה היה לא יעיל, זה עשה איטרציה על כל הרי, ועכשיו משנים את הצורה שזה עובד. ראיתי על זה, אז כנראה זה מתקשר עם הכל ביחד.
מדהים, מדהים.
כן.
ובכלל, ג'אבסקריפט הולך לקבל הרי סלייסינג, כמו שיש בפייתון, וכמו שהיה בקופיסקריפט וכאלה, זה הולך להיכנס... כאילו זה הדבר הבא שעובדים עליו.
ובגאו, עם נקודותיים כאלה.
בקיצור, אז הדגש פה זה שבניגוד נגיד לשפות כמו ג'אווה, שהשפה עצמה היא יציבה מאוד, וכל העניין של ה-backward compatibility שלא שוברים אותו, וזה גם static typing, JavaScript מודרני הוא מאוד free form, יש המון המון... נקרא לזה דעות על איך לכתוב JavaScript, ועדיין המנוע הזה, הם כנראה לקחו על עצמם את המישן הזה, תמיד לשפר ביצועים, ותמיד, לא משנה מה, להישאר צמוד למפתחים, שזה מדהים. שווה לעקוב אחרי פרפורמנס של V8, בבלוג שלהם, ממש לחמם. האייטם הבא, ראינו כמה כאלה, לדעתי, עם הזמן, האייטם הזה הוא בעצם צ'ארטים לקומנד ליין, לטרמינל. הוא לא מיוחד בשום דבר חוץ מאיזשהו קומפקטי וחמוד, והוא יודע לעשות גם צ'ארטים שמבוססי, נקרא לזה קרסס, עם אסקי קרקטר שנראים כמו בלוקים, וגם צ'ארטס שסתם עושים אותם עם כוכביות, פלוסים ואותיות, שזה מאוד מאוד ריטרו, ממש נחמד. האייטם אחרי זה, גם כאלה ראינו לא מעט, וזה ספרייה או פרמורק שבעצם מייצר endpoint של GraphQL אוטומטית מעל פוסטגרס, על זה שהוא מנתח את את הסכמה ואת הרילשנשיפס בין טבלאות, והוא יודע לייצר בעצם API אוטומטית. יש כמה וכמה כאלה. משהו מיוחד בזה שהוא נראה יחסית עשיר, נקרא לזה, משהו שהולך להיות פרויקט גדול, נראה ממש נחמד בתור התחלה, ויש גם הרצאה של מי שבנה את זה, שמסביר את הלוגיקה מאחורי זה, שהייתה בגרפקיול סאמיט האחרון, שווה לבדוק למי שבקטע של הדברים האלה. אני עדיין מאמין אישית שצריך לבנות API מעל פוסטגרס, ולממש שם GraphQL, ולא לעשות את זה אוטומטית, כי אני עדיין old fashion, אבל יש בספרייה הזאת כל מיני authentication, כל מיני קונצרנים שכאילו יכולים לתפוס לך בהפתעה, אבל אישית אני עדיין מעדיף שהשכבה הזאת תהיה בשליטה חזקה. האייטם הבא, זה היה לגיטה באינסידנט שהפך להיות מפורסם, לדעתי לפני שבועיים, והם פרסמו פוסט-מורטם או פוסט-אינסידנט, מאוד מאוד מעניין, תמיד אוהב את האנליזיות של גיטה, ומאוד מדויקות ומאוד כנות, וככה לחפש את הסימפטומים או הקוזרים שהיו שם, אז זה מייטננס...
TLDR הם התקנו את השרתים לווינדוס 10, לא?
בגלל מייקרוסופט, אתה אומר.
כן.
כן, אז לא, אז היה שם, עבודה סטנדרטית של maintenance, שגרמה לנטוורק ספליט, ואז אתה בשל MySQL עם אורקסטרייטור, לא, זאת אומרת, לא קראו את הספליט נכון, וזה גרם לאירור שביבע וסוג של כדרוף שלג כזה, והפך להיות יותר ויותר רציני. מה שהם אומרים כמסקנות זה, קודם כל הרספונס שלהם היה מהיר. אחת המסקנות הם שיש לגאסי בגיטאב, יש ידע שהוא עם השנים הלך ונשחק, והם רוצים ומחפשים דרכים לשמור עליו עדכני. והמסקנה השנייה זה שלא, אין להם אולי, לא יודע, הם כותבים פה שהם רוצים לעשות יותר כאוס טסטינג, כאוס אינג'ינירינג.
מאזיננו שלומי נוח, שהוא אחראי על חלקים מאוד גדולים כאן באינפרסטרקצ'ר הזה, כגון האורקסטרייטור וה-MySQL High Availability, תמיד אמר שהמערכות מבוזרות ממש ממש קשות, וזו כנראה אחת מהדוגמאות שלו. למה?
כן.
דרך אגב, אני חושב, אם אני זוכר נכון, באחד מהפוסטים שלו הוא צפה כישלון מהסוג הזה, זאת אומרת, הוא אמר שיש עדיין פגיעויות אפשריות, וזו אחת מהן, וכנראה לצערו זה אכן קרה. אבל מה לעשות?
כן, חשוב לומר שהם מציינים שאורקסטרטור תפקד פה באופן מושלם. אז כל הכבוד.
שפו לשלומי. שלומי, זכית בחולצה.
הוא תפקד באופן מושלם, אבל הבעיה הייתה שהמערכת הזאת לא ראתה אף פעם מספיק כזה. אז כן, אז שלומי זכה בחולצה.
חולצה שרשום מאחורי אפילו סטאף. מאחור.
כן. אז זהו, אז מאוד מעניין, מה שאני לקחתי שם הוא ש... והיה עוד דבר, את האמת, הם ניסו לעדכן את העולם בסטטוס של הדבר הזה, לעדכן החוצה, אתה יודע, כדי לשמור על אתיקה טובה, על מה קורה בכל רגע, והעדכון פובלש לגיטאפ פייג'ז, וגיטאפ פייג'ז לא עבד טוב בגלל האינסידנט. אז יש פה שני דברים שראיתי שקרו גם ב-AWS אינסידנט המפורסם שהיה לפני שנה. אחד, AWS פרסמו את הסטטוס של AWS על S3. ושתיים, גם שם זה היה סטנדרד מיינטננס. מה שמעלה בי חשש שסטנדרד מיינטננס זה כזה דבר שהולך וכאילו אתה אולי עם, לא יודע, כל דבר שהוא סטנדרטי שהופך להיות כזה בטש כזה, הוא נתון לפורנות, ואני לקחתי לעצמי שאין דבר כזה סטנדרטי, ואיך אפשר לעשות דברים, אתה יודע,
כן,
שלא
כן.
יהיו סטנדרטים.
כן, לא, זה מאוד נכון. דרך אגב, הזכרנו ממש בתחילת הפרק את הספר על SRE, את הספר הזה של גוגל, וזה אחד הדברים שהם אומרים שם, שכל דבר שהוא נהיה סטנדרטי, הוא נהיה שוחק, ובסופו של דבר עושים בו טעויות, ולכן המטרה שלהם הוא שלא יהיו דברים סטנדרטיים. זאת אומרת, ברגע שאתם רואים שאתם עושים משהו יותר מפעם, פעמיים, שלוש, מיד תעשו להם אוטומציה. כמובן זה יותר קל להגיד מאשר לעשות את זה, לא תמיד כל כך קל לעשות אוטומציה להכל, אבל ההבנה הזו היא מספיק עמוקה, ככה שמשקיעים בזה לא מעט מאמצים, גם כשברור שהמאמץ הוא גדול, עושים אוטומציה לדברים שהם נראים טריוויאליים.
כן, וגם כאילו סתם תובנה, אז בטוח יש בין כל הפוסט-מורטמס או הפוסט-אינסידנט אנליסיס שם בחוץ, בטוח יש ביניהם קו, איזשהו מכנה משותף, שאפשר ככה עם הזמן, אם אתה ממש עוקב במשך שנים ואתה קורא את כולם, בטוח אפשר לקשור איזשהו קו, כנראה חלק מהדברים או רוב הדברים נמצאים בספרים של גוגל.
כן, טוב, אם אתה כבר מכריח אותי לעשות עוד רפרנס לבוק, אז עוד אחד מהדברים שהם מזכירים שם זה שבעצם הם עושים פעם בשבוע אינסידנט רידינג, זאת אומרת, כמו שנגיד אנחנו לפעמים עושים קוד רידינג, מסתכלים על איזשהו קוד ומנתחים אותו, אז הם לוקחים איזשהו אינסידנט שהיה בעבר ומנתחים אותו, וגם מזה אפשר ללמוד.
מעולה, כן. זה אני עושה באופן אישי, אבל ממש נחמד שמפכו את זה לפרוסס. נחמד. טוב, אייטם הבא, בנוגע לראסט, אז ראסט ביינריז הם מאוד קטנים, זאת אומרת, אתה קטנים יותר מגו, אני חושב שבסביבות ה-700 קילו בייט זה הביינרי המינימלי, הוא כולל בתוכו המון, וביינרי שבגו שוקל משהו כמו 20 מגה, בראסט ישקול כמה מגות בודדות, נגיד 3, משהו כזה, סתם אני קורא מהזיכרון, ומה שעכשיו קורה זה שראסט ביינריז הופכים להיות אפילו יותר קטנים, לדעתי משהו כמו 300 קילובייט פחות, זאת אומרת ביינרי נגיד חצי מגה, וזה בזכות העובדה שהם מורידים את האלוקייטור שמובנה בתוך ביינרי של ראסט. יש אלוקייטור שנקרא ג'מאלוק, הוא יחסית שמן, אבל הוא מאוד טוב, ויש לו פרפורמנס מאוד טוב. ברגע שמורידים אותו, בעצם ראסט משתמש בממורי אלוקייטור של מערכת הפעלה, בכל מערכת הפעלה שהיא. יש מערכות הפעלה כמו BSD, ששם ג'מאלוק הוא האלוקייטור הסטנדרטי. מה שזה אומר, שיש תחומים שבהם אפשר להשתמש בראסט, שהופכים להיות יותר אטרקטיביים. כמו מכשירים עם מעט מאוד ריסורסים וכן הלאה. אז זה ממש מעניין. זו השקעה שהיא נראית סתמית, אבל זה מראה שהם משקיעים גם בתחומים כאלה, שזה די מרשים. בעצם הם, אחרי שהם מוצאים החוצה את זה, הם נותנים גם פיצ'ר שאפשר לקשור לתוך הביינרי שלך איזה אלוקייטור שאתה רוצה. זה פיצ'ר שהוא מאוד לא לבל, מאוד סיסטמס פרוגרמינג כזה. מאוד מגניב. כמעט באותו נושא, יש הרצאה בגופרקון של גו, על איך הממורי אלוקייטור של גו עובד. גם מעניין. והאייטם הבא, יש פה מאמר, שזה סדרה של מאמרים, שמנתחים Time Series DBs, שנקרא TSDBs at Scale. למי שלא מכיר, Time Series Databases, Databases שמתמחים באחסון של Time Series, שזה בסך הכל נקרא לזה Timestamp Plus Value. לפעמים יש גם טאגים ומטה דאטה מעל כל Series. מה שמיוחד בקטגוריה הזו של דאטאבייסים, הם שהם מאוד, לדעתי, הם מאוד מונחי טרייד-אופים. בעצם הטרייד-אופים האלה תמיד קיימים, שמסתכלים על דאטאבייסים כמו InfluxDB, או OpenTSDB, או React שהיה, או TimescaleDB, שזה דאטאבייס שיושב מעל פוסטגרס, או גרפייט. אז תמיד מנסים להשווים אותם, ותמיד נכנסים לבעיית פיצויים, כי בוחרים בדאטאבייס הלא נכון. אם בדאטאבייסים רגילים הבחירה היא לא כזאת חשובה, פה היא מאוד חשובה, ובעצם זו הפעם הראשונה שאני רואה מישהו שמעמיד את כל הדאטאבייסים האלה, ובאופן מאוד מאוד ברור, שם את הטרייד-אופים שלהם על הנייר, וככה אפשר לעשות בחירה יותר מושכלת, והבחירה הזו היא מאוד חשובה. שוב, בניגוד לדאטאבייסים רגילים, שבהם אם טועים אז זה הופך להיות קצת לא נוח, פה אם טועים זה הופך להיות מאוד מאוד לא נוח. אז זה, עוד אייטם שהוא נחמד כזה, לדעתי דווקא למי שיש יותר זמן חופשי, אז זה מאמר שנקרא Linux Containers עם 500 שורות של קוד, של C, ולמי שיש ממש זמן חופשי, או שממש בתחום הזה, הוא יכול לעקוב אחרי המאמר הזה, שהוא מאוד מאוד ארוך, ולממש ככה יחד איתו, קונטיינר ב-C. ואייטם אחרון שמצאתי...
וזה ממש ברמה של הקרנל, הקונטיינרים האלה? זה לא יוזר ספייס?
זה יוזר ספייס, אבל אתה ממש ב-C. זה,
כן, אוקיי. Okay.
זה לא אומר שאתה חייב לכתוב קרנל מודול. אני מניח, אין פה מומחיות שצריך, זה ממש הסברים
די ברורים. כן, זאת אומרת, אתם עושים את זה ביוזר ספייס, המטרה היא בעיקר לימודית. זאת אומרת, להבין את העקרונות של קונטיינר, לא לכתוב איזשהו קונטיינר אמיתי ולהשתמש בו. אוקיי.
נכון, לא יודע אם זה הם, בוא נראה. זה Lizzie.io, זה מישהי, Lizzie Dixon, והיא Computer Security Researcher, שזה מסביר למה מישהו רוצה להתעסק ב-low level כזה. טוב, האייטם האחרון הוא נובע מתסכול שלי עם VS Code, אבל לא במוצר עצמו, אלא ב-Release Notes. אז ה-Release Notes שאני מחכה להם כל חודש, כי יש גרסה כל חודש, הם מאוד מעניינים ומאוד ארוכים, ולפעמים הייתי רוצה לדעת מה הולך להגיע לפני. מה שהייתי עושה, הייתי הולך לגיטאפ שלהם, שם על האישוז, והולך לרודמה, ונסה דרך האישוז להבין מה חדש, מה בג, ונסה ככה לפלטר מנטלית וכו'. מה שמצאתי זה ריפו כנראה ש... לא יודע, אולי הוא מאוד ידוע, אבל לי הוא לא ידוע, שנקרא VS Code Docs, ובפנים יש פולדר שנקרא Release Notes. בעצם אפשר להציץ בתוך ה-Release Notes, שהם הולכים לשחרר בגרסה הבאה. שזה מאוד נחמד, כי אם יש לך זמן ואתה יכול לקרוא אותם, יכול לחסוך זמן בקריאה של ריליס נוטס שהם ענקיים כשתצא הגרסה. זה ממש נחמד.
אוקיי. אז פה אנחנו מגיעים לסיום. לפני שנסיים, אני רק רוצה להגיד שהווידאוים של רוורסים סאמיט 2018, כנראה שברגע שאתם מאזינים לזה הם כבר אונליין, הם כבר באוויר, אז פשוט תחפשו את הערוץ של רוורסים ביוטיוב, שם תמצאו את הפלייליסט הזה של רוורסים סאמיט 2018, ומוזמנים ליהנות מהם. כמובן שגם של הגרסאות, גם של שנים קודמות קיימות באוויר, 2017, 2016 ועד 2013, לא כולם תחת אותו אקאונט, אבל אם תחפשו, אתם בטוח תמצאו. אז זהו, אז תודה רבה, ונשתמע. ביי ביי.
ביי ביי.